ברשותכם, אני רוצה לחזור לפרק ח' שהתחלנו פעם שעברה. הנושא של הפרק הזה זה האיסורים או הכאבים שבאים אל האדם תוך כדי תהליך התשובה. אז בפעם שעברה דיברנו על זה שיש איסורים שהם באים מבלי תשובה. אדם מתייסר. נתנו דוגמה, מבחינה בריאותית, שאדם מתייסר פשוט, כי הוא חולה. אבל אותו אדם שהוא חולה והוא מתייסר כתוצאה מהמחלה הזאת, הוא הולך לרופא, והרופא הוא מודיע לו שהוא צריך לעשות ניתוח. גם בניתוח הוא מתייסר. יש, אבל מה ההבדל בין האיסורים הראשונים לאיסורים השניים? האיסורים הראשונים מתייסר, אבל בגלל שהוא חולה. האיסורים השניים שעושים לו ניתוח, זה תהליך של ריפוי. אז אדם שמקבל את האיסורים, שהוא מבין שזה תהליך של ריפוי, מקבל את זה ברוח טובה, נכון? נכון או לא? אלא אם כן החולה הוא פחדן. הוא גם לא רוצה לעשות ניתוח. סליחה, זה נותן משל, זה נמשל לגבי תשובה. יש איסורים שבאים אל האדם בגלל שהוא לא בסדר. איסורי נפש, איסורי גוף וכו'. אבל יש איסורים שבאים אל האדם כי תהליך התשובה, תהליך התיקון, הוא כרוך באיסורים. הוא יודע מהדבר הזה. לכן אומרים, בתהליך התשובה, השלב הראשון זה הצער והכאב שאדם מצטער על זה שהוא חטא. עצם העובדה שהוא מצטער, מתייסר על הדבר הזה, זה מידה טובה. למרות שזה, למה? כי זה התחלת הריפוי, התחלת התיקון של הדבר. אז יש להבדיל בין שני הסוגי האיסורים האלה. אני ראיתי בנפש החיים, כשמדבר על איסורים בפרק שני, אני רואה, אני קצת אצטט ממנו פרק בשער השני בפרק י"ב, נותן כאן לגבי הנושא של האיסורים. אומרים חז"ל, כל המשתף שם שמיים בצערו כופלים לו פרנסתו. מה זאת אומרת משתף שם שמיים בצערו? אם אתה מתייסר, מישהו כאן התייסר פעם? חוץ ממני, היה לי כאבי גב פעם. לך לא יצא להתייסר אף פעם? מה זה משתף שם שמיים בצערו? הוא אומר, אלוקים, הוא משתף את שם השם, הוא אומר, כשאני מצטער, אתה מצטער. אני מצטער שאני מצטער, שאתה מצטער בגלל שאני מצטער. אפשר דבר כזה? בדרך כלל האדם הוא אגואיסט, הוא חושב רק על עצמו. אבל אם האדם בצערו מבין שצערו זה גם האבא שלו בשמיים מצטער בגלל שהוא מצטער, זה מדרגה, לא כל אחד זוכר למדרגה הזו. אני נזכר לפני שנים רבות, אני מתפלל בבית כנסת, גם היום מדי פעם מתפלל, ביתי יש בית כנסת של חסידים, זה נקרא, חסידים. אז יום אחד בערבית התפללתי שם וראיתי יהודי עצוב מאוד. אז שאלתי אותו, תגיד, למה אתה... אבל אני מכיר אותו כאדם שמח מטבעו. למה אתה כל כך עצוב? מה קרה לך? אז הוא סיפר לי שהוא חולה מחלה מאוד קרה, הוא זכרונו לברכה, הוא כבר נפטר. אז הוא מספר לי, אני חולה במחלה קשה מאוד, הסביר לי את המחלה טוב. אז אמרתי, והוא חסיד כזה, אמרתי לו, תראה, כשאתה עצוב, גם אלוקים עצוב. תהיה שמח, גם הוא יהיה שמח. אמר, אתה יודע מה? לא חשבתי על זה. התחיל ככה לרקוד. זה גבורה, לא כל אחד מסוגל לעשות. אבל זה נכון. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא משגיח עלינו, רואה אותנו בשמחתנו, אבל גם בייסורנו, גם בצערנו. אז אם אתה משתף שם שמיים בצערך, הוא אומר, על מה אומרים חז"ל? כופלין לו פרנסתו. מרוויח בכפול הוא מרוויח. וכאן מסביר הנפש החיים, מדוע הוא מרוויח בכפול. אומר העניין, כי מלבד זה הצער שנעשה למעלה בשמיים, שמקבל עונשו ביסורים רחמנה לצלן, זאת אומרת, זה כמו אבא שמייסר את הבן שלו, ואבא מצטער, לא פחות מהבן, שהבן מצטער. אז בזה שאתה מתייסר בגלל חטאיך, הרי הדבר הזה גורם גם צער בשמיים, בגלל שחטאת. אין ארוך ודמיון כלל זה הצער של מעלה נגד עוצם הצער שגרם למעלה בעת עשותו העוון רחמנא ליצלן. זאת אומרת, יש כאן שני שלבים. שלב הראשון הוא עושה עוון. הוא עושה עוון. אבל כשהוא עושה את העוון, הוא לא מרגיש את הצער שנעשה בשמיים. לפעמים העוון הזה כרוך גם בתענוגו, בדברים נעימים, כן? הוא לפעמים עושה שטויות, הוא נהנה מזה, אבל באותו רגע שהוא עושה שטויות, הוא נהנה מזה, בשמיים מה קורה? אבינו שבשמיים, מה קורה לו? מסתער או לא מסתער? האדם בעצמו לא מסתער? הוא לא מסתער. בשעת העוון, בשעת העוון עצמו, האדם לא מסתער. אולי אתם אף פעם לא עשיתם עוונות. מישהו עשה כאן עוון פעם בחיים שלו? אתה הצטערת בזמן העוון או אחרי העוון? אחרי העוון, נכון? אז הוא אומר, בשעת העוון, אתה לא מצטער. אבל מי כן מצטער? אבינו שבשמיים. כזאת אומרת, אנחנו מצטער על זה. אז מה יהיה? מה יהיה? אז הוא אומר כאן, משל נפלא. משל לבן שהלך והתנדנד בנדנדה כאן, בגן הציבורי, ואף מהנדנדה ושבר את העצמות, ואיבד את ההכרה, וזהו. מה קורה לאבא שהבן שלו איבד את ההכרה ושבר עצמות וכו'. מה קורה לאבא של אותו בן?
פוחד, עצוב,
מודאג, כואב, מיואש כבר. בא מישהו, בא רופא, ומחיה את הילד הזה, והילד מתחיל לצעוק עד השמיים, כואב לי, כואב לי. אבא, גם כואב לי, אבל עכשיו אני מבסוט, הוא חי. הוא נושם, כואב לו, הוא מרגיש. מקודם איזה צער היה לו, של ייאוש. הילד לא מרגיש, הוא איבד את ההכרה שלו. עכשיו הוא כבר מרגיש את הצער, הוא מרגיש את הכאב, אז הוא שמח. זה מובן ההבדל. סליחה. יש מציאות שאדם, הוא לא בסדר, אבל הוא לא מרגיש שהוא לא בסדר. אבל שלא יחשוב שאתה לא מרגיש שאתה לא בסדר, הדברים האלה לא עושים רושם בעולם, או בשמיים, עושים רושם בשמיים. אחר כך, מצד הדין, ככה זה יוצא, מידה כנגד מידה, אתה לא בסדר, אתה חוטף. אתה חוטף, מישהו חטף כאן סטירת לחי פעם? אף אחד לא. מה איתך, איפה אתם חיים? בגן עדן? ואתה בוכה, ואתה מצטער. אבל אז, אבינו שבשמיים, הוא מצטער, אבל מבסוט. למה הוא מבסוט? כי אתה מרגיש שאתה לא בסדר. קודם לא הרגשת שאתה לא בסדר. זה מובן המשל והנמשל. אז יש צער שנעשה בעולם על ידי אבונותינו, דברים, ואנחנו לא מרגישים. ויש צער שנעשה על ידינו, ואנחנו מרגישים את הצער. אבל לא מחברים את הצער הזה לתהליך התשובה, הריפוי. ויש צער שאתה מצטער ואתה קיבלת על עצמך החלטה, הצער הזה מביא אותי לתשובה, לתקן את המעוות, את מה שלא הייתי בסדר. זה צער, זה מדרגה יותר מובהקת. מצטער על זה שאתה לא בסדר. חי, מרגיש. מת, לא מרגיש. זה הביטוי הזה בחזל לגבי צדיק. צדיק אפילו במותו נקרא חי. רשע בחייו נקרא מת. לא רק פיזית, מת מבחינת הרגישויות שלו. הוא לא מרגיש בדברים האלה. על זה מדבר כאן הרב. וכאן הוא מעריך בפרק י' ב' על העניין הזה של איסורים, שהם איסורים שמביאים אותנו לידי תשועה. תפתחו בבקשה פרק ח', דף נון ה'. דף נון ה'. בסעיף ב', כן. המחובים הגדולים התוקפים את הנפש על ידי רעיון התשובה, ואמרנו, רעיון התשובה בתחילתו הוא מצייר אותנו מאוד. למה? תשובה באופן כללי זה תיקון. באופן כללי זה תיקון. מתי אתה צריך לתקן? כשיש קלקול. אבל ברגע שאתה מרגיש בקלקול, זה מצייר אותך הדבר הזה. אז האיסורים האלה, הדבר הזה הוא, יש בזה דבר חיובי. זה מזכיר לי, אני נהג לספר, שפעם הייתי בפחחיות, מוסך שעוסקים בפחחות, כן. זה היה יום גשום, ואני גם נתקעתי במכונית, היה לי משהו במכונית, אז בא נכנסתי למוסך הזה, וכל הזמן נכנסות מכוניות, זה דפק את זה, זה דפק פה, זה דפק שם, והבעלי הרכב, כל אחד מצטער. אבל בעל המוסך מבסוט חלס. תשאלו למה. עכשיו, שניהם רואים את אותה מכונית. כל הכבוד. השני מה? מצטער על זה, על מה שקרה. שניהם רואים את אותה תמונה. אחד שמח, אחד עצוב, יכול לקרות דבר כזה. או שפעם, אני זוכר, הייתי צריך לעשות איזשהו ניתוח, לא משנה. בסוף לא עשיתי, באתי לפרופסור, צריך לנתח. אז איך שהוא ראה אותי, היה לי בעיות עם הגב, והלכתי ככה כזה. הוא היה כל כך מבסוט, לא ידעתי למה הוא כל כך שמח. הוא אהב לנתח. אני כואב, צועק לי כזה. הוא שמח, אני עצוב. יכול לקרוא דבר כזה? זה דוגמה. אז זה מה שהרב אומר, יש איסורים שזה תהליך של ריפוי. זאת אומרת, אם האדם לא מתייסר, למה שהוא יתקן? אם הוא לא רואה את החיסרון, למה שהוא יתקן? אם הוא מבין את זה, אם הוא קולט את זה, שהאיסורים שבאים עליו, באים לעורר אותו, ידחוף אותו לתיקון, אז זה איסורים חיוביים, למרות שזה כואב. זה חלק מתהליך, תהליך של התיקון. אף על פי שלפעמים נראים הם כאילו הם באים מצד יראת העונש, שאדם מתייסר כי הוא פוחד ממידת הדין, אין התוכן הפנימי שלהם כי אם איסורים עצמיים. האמת היא שהאיסורים האלה זה חסד שהשם עושה איתנו. למרות שהאדם מתייסר בגלל מידת הדין או מידת העונש, כמו שאומרים, אבל הוא עושה איתנו חסד. למה? כי הוא מראה לנו על חסרונותינו, על מנת שנוכל לתקן את החסרונות. כן, למה המשל דומה שנבין שיש לכם במכונית לוח בקרה. שם יש מד שמראה אם יש דלק או אין דלק. נאמר. פתאום אתה מגלה שאין לך דלק. מה עושים? מה עושים? נו, מישהו, הולכים לאן? מלא. זה מצער, נכון? הולכים ממלאים. אבל תאר לך שמד הדלק לא עובד. וואי, וואי, וואי. אתה נוסע, ואתה מצטער כל הזמן. יש לי דלק, אין לי דלק, יש לי... האוטו לא מרגיש. זה המנגנון יעיתות הזה לא קיים. ככה גם בן אדם. אז הצער שאדם מצטער בחסרונו, זה המבוא לתיקונו. צריך לקבל את זה ברוח טובה או לא? אני שואל אתכם, מה אתם מסתכלים עליי? צריך. נראה אותך, אתה עומד בניסיון. בצער, בכאב. זה לא פשוט. אין התוכן הפנימי שלהם כי הם יסורים עצמיים שהנשמה נכוות בהם ברגע שאתה לא בסדר. כל אחד מאיתנו, הקדוש ברוך הוא שתל בו נשמה, כמו שחז"ל אומרים, והנשמה הזאת היא רגישה מאוד לפעמים, לכל חיסרון וחיסרון, מפני שהחטא מרחיב אותה, את הנשמה, שהוא נגד כל תנאי חייה, ואלה האיסורים בעצמם הם ממרקים אותה, מתקנים אותה. אולי רמז לדבר הזה, אנחנו נמצאים כרגע לפני פסח, ובודקים את החמץ לאור הנר, ככה כתוב בהלכה, והגמרא שדנה בסוגיה הזאת בפסחים, רוצה, מאיפה לומדים שבודקים את החמץ לאור הנר? אז היא מביאה לימוד שלם, בסוף אומרת, כי נר השם, נשמת אדם, חופש כל חדרי בטן. אז הפרשנים מסבירים את הפסוק הזה, שמכאן לומדים שאתה לחפש בנר, חופש כל חדרי בטן. ניסון לחפש את החמץ. מה זה החמץ בעצם? החמץ, כמו שחז"ל אומרים, חמץ זה כנגד יצר הרע. זה מרמז על היצר הרע. ועל הרע שבתוכנו. יש בה, אנחנו בני אדם בסך הכל, ויש בתוכנו. אז החמץ הזה צריך לבאר אותו. להוציא אותו מתוכנו. אבל לפני שבאים לבאר אותו, צריך למצוא אותו. איך מוצאים את הזו? בנר. למה בנר? זה מה שכאן הרב אולי רומז בדבריו. כי נר השם נשמת אדם. נר השם נשמת אדם. די לו, הנשמה שכל אחד מאיתנו, הקדוש ברוך הוא, שתל בה, היא מבחינת נר. והנר הזה, הוא מחפש, הוא חודר לכל החגבים והחורים, כמו הלכה נאמר, בכל מקום מקום, למצוא את החמץ, דהיינו להרגיש את החמץ. להרגיש אותו, לראות אותו. לא להתעלם ממנו. ודאי שהדבר הזה הוא מצייר את הנשמה. ברגע שאדם מרגיש ברע, ברוע או ברע, הנשמה הכוונה הוא באופן פנימי. אז יש לו צער גדול על הדבר הזה. אם האדם, נשמתו של האדם משונה לנר, נאמר ככה, והנר הזה מגלה את הרוע, אז הדבר הזה באמת מחיב ומצער. אבל יש פתרון. מה הפתרון? מה עושים עם הרע הזה? מה עושים עם הרע בפסח?
שורפים.
מבארים, שורפים, מבטלים. איך? לך כל הרע, לך מכאן. קצת אחד אתה מגלה את החמץ. צד אחד, זה תהליך של ניקוי, והסרת הרע, ביטול החמץ. זה מה שאומר כאן הרב, שאם הנשמה היא מרגישה בחסרונות, כואב לה, מצטערת על הדבר הזה, שהנשמה נכוות בהם, מפני שהחטא מכאיב את הנשמה, שהוא נגד כל תנאי חייה. ואלה האיסורים האלה של הנשמה, בעצמם הם מרקים אותה. והאדם המכיר בהכרה הפנימית את האוצר הטוב הזה. איזה אוצר טוב? איזה אוצר? של הכאב. אם אתה מרגיש כאב בגלל שאתה יודע שאתה לא בסדר, מה אתה צריך להגיד לעצמך? בראבו! אני מרגיש שאני לא בסדר. נכון, זה כרוך בדמעות לפעמים, זה כרוך בצער, אבל תכיר במגמה החיובית בתוך הדבר הזה. כן. אז זה מה שהוא אומר, הנשמה שמרגישה בצער, ויודעת שזה תהליך של ריפוי, הנגע והדברים האלה, זה דבר צריך לסמוך עליו. זה אוצר, הוא קורא לזה. והאדם המכיר בהכרה הפנימית את האוצר הטוב, המונח בתוכיותה של מסורים אלה, אדם כזה מקבל אותם, את האיסורים, במה? באהבה. מקבל את האיסורים באהבה. אומר לקדוש ברוך הוא, מה? תודה רבה. נתת לי להרגיש שאני לא בסדר. תודה רבה. ודעתו מתיישבת באיסורים, אדרבה, לא מפילה אותו, אלא הוא מתיישב, יישוב הדעת. בזה שהוא מכיר באיסורים כדבר חיובי, בזה עולה הוא במעלות רבות, ותלמודו מתקיים בידו, כך אומרת הגמרא, הוא נעשה אדם בעל אישיות, אופיו הפנימי משתלם, והרשמים שעשו עליו עוונותיו נמחקים לגמרי, בן אדם חדש. ולא רק שנמחקים, אלא הכל מתהפך לטובה, והם מתהפכים לסימנים טובים שהוד נשמתי בולט בהם. זה מה שנקרא ירידה לצורך עלייה, שמתוך החושך אתה מגלה את האור. הכל מתהפך לטובה. כל זה נובע בגלל שאתה מכיר שמידת הדין, שהקדוש ברוך הוא דן אותך, ואותנו הוא דן, את כולנו הוא דן במידת הדין, תמון בתוכה חסד, יש בתוכה מגמה חיובית. אם אתה מסוגל לדבר הזה, בסדר. אם אתה לא מסוגל לדבר הזה, מה עושים? באים לאן? מכון מאיר, איך אתה יודע? נכון, באים למכון מאיר. נדמה לי בשיעור שעבר הזכרנו את השיעור לפני דיון, כבר לא זוכר, את העניין של בית הישיבה של המשיח. שמעתם על ה... יש, חז"ל אומרים, יש ישיבה, לכל אחד יש ישיבה. אז יש ישיבה של המשיח. ומה המיוחד בישיבה של המשיח? שבשער, בכניסה לישיבה, עומד בוחן, ובודק כל מי שרוצה להתקבל לישיבה הזאת. אם האדם הזה בוחן אותו, אם הוא רואה, שאתה נראה איך הוא בוחן לו את הדבר הזה, אם הוא רואה שהבחור הזה שרוצה להתקבל לישיבה, הוא רואה את הטוב שברא, את החסד שבדין, את העלייה שבירידה, את האור שבחושך, אם כן, יאללה, כנס לישיבה, אתה יכול ללמוד. אבל אם לא, אז הוא אומר, יאללה, לך קודם תלך למכינה, אני אתבוא לישיבה. איך הוא עושה את הדבר הזה? שומר הזה הוא ז'לופ כזה, ענק. וכשבא התלמיד רוצה להתאבל, דבר ראשון נותן לו סתירת לחם. פאח! עכשיו הוא מסתכל עליו איך הוא מגיב. יש אחד שמגיב בכעס. מה, אתה תיתן לי? אני אתן לך. מאבד את ההשתנות. כועס, עצבני, או עצוב, כל אחד... יש כזה מחייך, מה אתה מבסוט? מה, מה יש? הכל מאלוקים והכל מה? לטובה. אז זה, כן, אם אתה מאמין בזה. אז סליחה שאני אומר, זה משל לחיים שלנו. כולנו עומדים בהתמודדויות כאלה, והשאלה איך אתה מפרש את ההתמודדויות האלה. מה ההתמודדויות האלה עושות לך? האם הדבר הזה מרומם אותך, מעלה אותך, אתה מתגבר, אתה מתעלה, אשריך, מה טוב חלקך? האם הדבר הזה משפיל אותך, מוריד אותך וכל הדברים? אתה צריך עוד לעבור עוד את סדרת חינוך, כמו שאומרים. לעבור עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זה מובן הרעיון. לכן אומר הרב, אם האדם יודע להבין שהאיסורים שהקדוש ברוך הוא מגלגל אליו, הם לטובתו, הם לא לרעתו, אז הוא במדרגה גבוהה, הוא כבר יכול להיכנס לישיבה של המשיח. המשיח, אתם יודעים שהמשיח זה אדם שהוא נחמד מאוד, הוא רואה הכל טוב, ועריכו ביראת השם, מסתכל על העולם בכלל בעין טובה. זה יכול להיגלש. מישהו מעוניין להיכנס לישיבה הזאת? בוא, אני אתן לך סתירת לחי. כל אחד מקבל סתירות לחי. צריך לדעת להתגבר, להתחזק. טוב. אנחנו בסעיף ג', בבקשה. דרך אגב, יש שאלות עד לכאן. שאלו אותי, תעשו לי חסד. כן, ממש, אני מודה לך. כן.
היסורים הם...
סליחה?
דיברנו על זה שנשמה
נכבדת, הנפש מרגישה... כן, כן, מרגישה... לא תמיד, תלוי באדם.
אוקיי, אנחנו לא מדברים על איסורים גופניים, לא?
כן, פנימיים, נשמתיים, רגשיים, תקרא על זה כתוב.
מדברים על...
וגם איסורים פיזיים. גם זה וגם זה.
איך אבל?
זה לא משנה. ברגע ש... מה זה איסורים? כאבים, צער, כל הדברים האלה. הגוף כואב לך. זה גם איסורים, כן. אתה לא היית כנראה, בשביל כאן דיברנו על כאב שיניים. היה לך פעם כאב שיניים או שהשיניים שלך 100%? אני שואל אותך.
מה?
כאב שיניים. היה לך פעם.
כן.
זה טוב או לא טוב? זה עכשיו נראה אם תיכנס לישיבה או לא. זה טוב או לא טוב? נראה איזה אישיות אתה. זה טוב או לא טוב? זה טוב או לא טוב? בוודאי, למה זה טוב? בטח, היא זועק את השן, תציל אותי! לך לרופא שיניים. זה טוב או לא טוב? מה אתה אומר? אתה יכול להתקבל לישיבה של משיח. זה ישרי הגוף. אותו דבר זה מה שנקרא מצפון. ישורי הנפש, מה שנקרא. יש אנשים שהם עדינים מאוד, רגישים מאוד. רק נדמה להם שהם פגעו במישהו, דיברו, חשבו משהו לא טוב על מישהו. הם מתייסרים אלה ייסורים גדולים. ויש אנשים שהמנגנון של הנפש שלהם מחוספס מאוד. הם יכולים לפגוע על האחרים, להקות אותו, למילולית ופיזית וכל זה. אתה אומר לו, למה אתה עושה את זה? הוא לא מרגיש, באמת הוא לא מרגיש. המנגנון הזה הוא יחסי עם כל אדם ואדם, כל אחד לפי מדרגתו. המדרגון, מדרגה הפנימית, הנפשית של האדם.
אני לא כל כך מבין איך איסורים פיזיים מוכנים באים אחרי חטא. כאילו, החטא הוא נותן
מרכיב
לנשמה
בסוף. גם לנשמה, אבל אנחנו צריכים להבין, לקחת את האדם כהוויה אחת. גוף, נפש, נשמה, הכל זה עניין אחד. אז ודאי שברגע שאדם מצטער, חולה או משהו כזה, זה איסורי הגוף לכאורה. אבל בעצם זה גם פוגע בנפש, חלק מהתהליך. וגם הנפש משפיע על מצב הגופני של האדם. אז בשביל זה אתה צריך להיות עדין ורגיש. לא כל אדם קשוב למציאות המוסרית שלו. אם אתה קשוב למציאות המוסרית של עצמך, גם כלפי שמיה, גם כלפי הרע, כלפי בני אדם וכל הדברים האלה, אז אתה רגיש, אבל זה טוב, כי אתה מרגיש, כי אתה חי, אתה מרגיש, אתה אדם עדין, רגיש. אבל אם אתה במדרגה עוד יותר גבוהה, אתה אומר, טוב שאני מצטער על זה שגרמתי למישהו צער. יש כאלה שגורמים צער לאחרים, ולא מרגישים שהם גורמים צער בכלל. אנשים פחות רגישים. זה מה שחי, החז"ל אומרים, חי ומרגיש. היום, לצערנו הרב, יש תופעה של אלימות. תמיד הייתה דרך אגב. תמיד. אלימות פיזית, מילולית וכל הדברים, בתוך המשפחה וחוץ לזה. אז יש קבוצות תמיכה, זה נקרא. קבוצות תמיכה שלוקחים את האנשים האלה, לפעמים בית משפט שולח אותם לשם, לפעמים מעצמה וכל זה, הם באים לקבוצות האלה של התמיכה, קוראים לזה. עכשיו, אני שאלתי פעם מישהו שהיה בקבוצת תמיכה כזאת, מה אתם עושים שם? איך אתם תומכים אחד בשני? מה זאת אומרת? כל אחד מהאלימים האלה, סליחה שאני אומר, צריך לספר. לספר על האלימות שלו לפני כולם. לפעמים זה קשה לו הדבר הזה. אבל כשהוא בעצמו מספר, הוא שומע את השני גם מספר, וואי, זה המראה שלי. וקודם הוא לא הרגיש בכלל. פתאום הוא מספר, וזה מספר, וזה מספר, וזה מספר. אז כואב להם, פתאום גילו שהם לא בסדר. אבל קודם לא הייתה להם בכלל רגישות לדבר הזה. והיה להם מראה שתראה להם את ההתנהגות שלהם. זהו, דוגמה, הצער והכאב, זה שלב ראשון בתשובה או בתיקון בכלל בדבר הזה. זו דוגמה. אבל הגוף והנפש קשורים אחד בשני. דבר ידוע, למדנו כבר בראות התשובה בהתחלה. הדבר המשפיע אחד לשני. כן.
זה
הגמרא אומרת, כמו שהמלח ממתיק את הבשר, למרות שהמלח הוא מלוח, הוא לא מתוק. אז איך יכול להיות שהמלוח ממתיק? זה לא הגיוני. באופן פיזי אנחנו מבינים למה, כי המלח הוא סופג את הדם, הדם הוא מלוח. אז על ידי זה שהוא סופג את הדם מהבשר, הוא ממתיק את הבשר, כי הוא מוציא את הדם שהוא מלוח. ככה חז"ל אומרים, האיסורים ממרקים עוונותיו של אדם. כן? נכון, איסורים זה לא טוב, אבל זה מנקה אותו, ממרק אותו, מרק מלשון ניקיון, מכל הדברים הלא טובים, כן. זה חז"ל אומרים, כן. כן, בבקשה. לא כולם, לא כולם.
מי שמסורי הצדיקים, לכאורה, לא לכל הצדיקים יש איסורים, אבל לפי זה, אותו צדיק שיש לו את הערעור תשובה גם בחטא, והנשמה שלו מתייסרת מזה, אז הוא הצדיק, אז האיסורים רגע.
כן, זה מה שאמרנו. יש צדיק שהוא מתייסר בעצם החטא. יש צדיק שהוא אפילו לא מרגיש שהוא חוטא. דיברנו על הילד שמאבד את ההכרה. אבל לכולנו, בלי יוצא מן הכלל, יש אבא שמשגיח עלינו בשמיים. אז כשהוא רואה מישהו שהוא לא בסדר והוא לא מרגיש שהוא לא בסדר, מה קורה לאבא? הוא אומר, הבן שלי איבד את ההכרה. את הרגישות, נראה. אז מצב לא טוב. עד שהוא חוטף מכה, הילד, אנחנו מתעוררים וצועקים, כואב לי, כואב לי, כואב לי. או, אבא בשמיים, מצטער גם, כן? אבל מבסוט, למה? סוף סוף הוא מרגיש משהו. בעל הנפש חיים אומר את הדבר. אבל בואו נסכם את הסוגיה הזאת, מבחינה הזאת. אדם צריך להיות רגיש, צריך לדעת. אדם שהוא לא רגיש, זה לא בסדר. הרגישות באה לידי ביטוי בצער, כמובן. בצער, בכאב. במיוחד, אני אומר, הדברים האלה באים לידי ביטוי ביחסי אנוש. הנה מקום העבודה. במיוחד במשפחה. במשפחה, בגלל שחיים ביחד, והם מתרגלים אחד לשני, דברים כאלה, אז אנשים לפעמים לא מרגישים שהם פוגעים אחד בשני. מדברים לא יפה, פוגעים, רגשית, מעשית, כל הדברים האלה. זה עבודה לכל החיים, זה לא עבודה לרגע, נאמר ככה. אדם יכול לבחון את עצמו. האם הוא באמת רגיש למצב הילדים שלו, למצב המשפחה שלו? האם כואב לו שהוא כואב, או שהיא כואבת, או משהו כזה? מצטער על זה או לא? זה מאוד להיות רגישי. מי שיש לו רגישות, הוא חי. הוא חי מבחינה מוסרית, מבחינה מצפונית. טוב, רבותיי, שנזכה, איך אומרים, זה השיעור... יש לנו עוד שיעור בשבוע הבא, מחר, בעזרת השם. שנשמע בשורות טובות, ישועות נחמות לכלל ישראל, לעם ישראל, במהרה בימינו, אמן.